שלום לכם מאזינים ומאזינות, אנחנו בעוד סדרה נוספת של המעבדה, רונה גרשון תלמי בחופשה קצרה ואני עמיתי פוקמן מחליף אותה, והיום אנחנו בסדרה מיוחדת על הקומיקס, ובכלל על ההיסטוריה וההתפתחות של הקומיקס והפוליטיקה של הקומיקס. הסדרה הזאת נשענת על ספר של פרופסור דני פילק, מרצה במחלקה לפוליטיקה וממשל באוניברסיטת בן גוריון בנגב. הפוליטיות של הקומיקס מסופרמן ועד טינטין, זה בהוצאת רסלינג. לא ספר חדש, אבל ספר שתמיד כיף לחזור אליו ולהתעניין בו. נגיד תודה גם לארז שלום שהוא נמצא על הביצוע הטכני של המעבדה הזאת, והנה אנחנו כבר ניגשים אליך פרופסור פילק, שלום לך.
שלום עמיתי, מה שלומך?
נתחיל קודם כל איתך אולי, ברשותך, איך אתה מגיע לקומיקס? זה לא נושא מחקר שגרתי, בטח לא במדינת ישראל, שהיא לא ידועה כאיזו מעצמת קומיקס.
נכון, למרות שבשנים האחרונות יש כמה קומיקסאים ישראלים מאוד מאוד בולטים, קומיקסאים, קומיקסאיות, אבל האמת שכמו שאפשר להבין מהמבטא שלי, אני לא נולדתי כאן, נולדתי בארגנטינה, וארגנטינה היא סוג של מעצמת קומיקס. בעיתונות היומית יש כמויות של סטריפס, כן, של קומיקס סטריפס, יש אולי מה אני חושב שכיום בדיעבד נחשב לגרפיק נובל, לרומן הגרפי הראשון, הופיע בארגנטינה בשנות ה-50, אז זה חלק מההווי התרבותי לתוכו גדלתי.
זאת אומרת שאתה גדלת לתוך, קראת הקומיקס, עלית, ומה, ואז כשאתה מגיע לארץ ואתה מגלה שאנחנו, אולי עכשיו יש קצת, אבל נניח...
לא, אז בסדר, אז המשכתי לקרוא קומיקס או באנגלית או לייבא תוך כדי, גם כשעברתי מרפואה למדע המדינה, אז חשבתי לחבר בין ההתעסקות בפוליטיקה, שזה חלק מהעיסוק במדע המדינה, לבין הקומיקס, ואז ככה נולדה, קודם כל נולד קורס על הפוליטיקה של הקומיקס, ובסופו של דבר גם הספר.
זה מעניין, תחילת הספר שלך, בצעד שלא הרבה אנשים עושים, אני חייב להגיד, לא קראתי את זה הרבה בספרים של חוקרים, אתה אומר מראש, תראו, יש תחומים שאני מוגבל. אני מוגבל כי אני רגיל לקרוא משמאל לימין, ולא מימין לשמאל, את הקומיקס. ולכן אני מתקשה יותר בקומיקס בעברית, לדוגמה. וגם אני הבנתי שיש מרחבים כל כך עצומים, כמו לדוגמה המנגה, שזה עולם עצום של קומיקס, שאתה אומר מראש, אני לא נמצא שם.
אי אפשר, תראה, כיום העולם הזה הוא כל כך רחב, כמו שאמרת, שאי אפשר להיות מומחה בכל, וכל אחד, שוב, בעולם התרבותי, ובתקופה שאני גדלתי אל תוך הקומיקס, המנגה לא היו מוכרים, ובגלל שזה עולם כל כך עשיר, וכל כך רחב, זה דורש התמקצעות מיוחדת, שאין לי אותה.
למה לדעתך בישראל לא מתרגמים מספיק קומיקס?
קודם כל, אני חושב שזה עניין של עלות. להוציא לאור קומיקס באיכות טובה, זה דבר יקר. עכשיו, השוק הישראלי הוא שוק מצומצם, באופן כללי, כשאתה מוציא קומיקס בספרדית או באנגלית, כמות הקוראים, או ביפנית, כן? כמות הקוראים אדירה.
יפנית בסוף, כן.
לא, אבל יש הרבה יפנים, כן? אבל בישראל, מצד אחד, אין קהל של קוראי קומיקס מאוד מאוד רחב, ולכן יש תרגומים, יש קומיקס, רות מודן למשל, שהיא קומיקסאית משכמה ומעלה.
עם הכרה בינלאומית,
עם תרגומים, אז היא מפרסמת בעברית. זאת אומרת, יש קומיקסאים שמפרסמים בעברית, אבל מה שקרה גם זה שהקומיקס מלהיות חלק מתרבות עממית בעולם, במדינות שקראו קומיקס, הפך יותר ויותר לנישה תרבותית, לברנז'ה מיוחדת, למה שנקרא פנדום, כן? הביטוי העממי זה בסרטים. Mm-hmm. עכשיו, ישראל קצת פספסה את השלב הראשוני של הקומיקס כתרבות עממית, ועכשיו זה קהילות מיוחדות, והקהילות המיוחדות לרוב קורות באנגלית ולא בעברית, לכן יותר קל. יש חנויות קומיקס...
זאת אומרת, מי שרוצה קומיקס כבר יודע איך לצרוך אותו, הוא לא צריך לחכות לתרגום.
בדיוק, ויש חנויות שמייבות את הקומיקס, את ספרי הקומיקס, ויש קהל של אוהבים, יש אפילו, אתה יודע, כל שנה יש פסטיבל של קריקטורות, אנימציה וקומיקס, אז יש קהל, אבל המדינה קטנה, קוראי העברית קבוצה יחסית מצומצמת, ומתוכה קהילת קוראי הקומיקס עוד יותר קטנה.
טוב, אנחנו כבר מדברים בערך 5 דקות סביב המילה קומיקס, ונראה לי שזה בדיוק הזמן שנתחיל להגדיר בכלל מה זה קומיקס.
אחת ההגדרות המקובלות זה הצגה המשולבת של טקסט וציור באופן שמדמה מעבר של זמן. זאת אומרת, בדרך כלל קומיקס משלבים ציור עם טקסט. אבל יש קומיקס שהוא קומיקס אילם, אבל זה היוצא מן הכלל שמגדיר את הכלל. בגדול זה שילוב של טקסטים ודימויים גרפיים, כשהטקסט משולב אל תוך הציור. זאת אומרת, הבלון, כן? הבלון המפורסם שכביכול מייצג את הדמות המדברת. לא רק טקסט...
מדברת או חושבת.
או חושבת. כן. לא רק את הטקסט מתחת, מה שנקרא caption באנגלית. זה דבר אחד, ודבר שני זה ההצמדה של הריבועים האלה, או של המלבנים האלה, שעל יד ההצמדה, הקומיקס מבקש לתרגם מרחב לזמן. זאת אומרת, מצמידים את הציורים אחד ליד השני, והקורא מתרגם את זה כזמן שחולף מהווינייט, כן? מהמלבן הראשון למלבן האחרון.
עכשיו, זה מין גשטלט כזה, שבין תרבות הוא בנוי, זה כבר כל כך מובנה אצלנו איך לקרוא את זה, נכון? זאת אומרת, אנחנו יודעים לפענח את ציר הזמן הזה.
לגמרי, אנחנו יודעים שנגיד בעברית זה מימין לשמאל ומלמעלה למטה, בשפות אחרות זה משמאל לימין וגם מלמעלה למטה, אבל גם יש עוד יותר, באופן פרדוקסלי, כי אתה יודע, הקומיקס נחשב במשך הרבה זמן לסוג נחות של תרבות, אבל באופן מעניין זה דורש השתתפות יותר פעילה של הקורא. למה? כי אתה צריך להשלים את מה שקורה בין המלבנים השונים. זאת אומרת, המרחב שמפריד בין המלבנים זה משהו שאתה משלים דרך הדמיון.
וזה גם לא בהכרח בין מלבן למלבן, יש את אותו פרק זמן בין המלבן הבא למלבן עכשיו.
לגמרי. ולפעמים אתה עושה את זה דרך הגודל של מלבן. נגיד מלבן יותר רחב,
כן.
בא להגיד זמן שחולף, זמן יותר ארוך, או זמן שחולף יותר לאט. ושוב, על הדפוס הבסיסי הזה, יש יוצרים שמה שאפיין אותם, זה שבירת המבנה הזה של הפאנלים. למשל, וויל אייסנר, שהוא אחד היוצרים האמריקאים החשובים של קומיקס, אפילו מה שזה האוסקר של הקומיקס נקרא על שמו, הוא יצר דמות שנקרא The Spirit, הוא ממש התעסק עם שבירת המלבנים, יוצר איטלקי אחר בשם גידו קרפקס, שהדמות המוכרת שלו קוראים לה ולנטינה, גם שובר את ה... רצף המלבני הזה, הוא מביא מהקולנוע את הרעיון של זום אין וזום אאוט, ואז בתוך אותו מלבן הוא משלב בין התקרבות להתרחקות.
הוא לא התחיל ככה, הרי נכון? זה לא התחיל בשבירה הזאת, במלבן ארוך,
לגמרי, לא.
במדיום שהוא דינמי כל כך.
ולכן הוויכוח, מתי מתחיל הקומיקס, כן? אז יש כאלה שיגידו שבעצם ההצמדה הזאת של טקסט וציור, וטקסט וגרפיקה, קיימת כבר בימי הביניים, וזה נכון. יש אנשים שיגידו, יש צייר בשם הוגארת, במאה ה-19 הוא מצייר דמויות וסצנות של חיי היומיום של אנגליה, ואז יגידו, הוא אבא של
ואיפה
הקומיקס.
ואיפה הם מפרסמים את זה?
הוגארת מפרסם את זה כתמונות, ואחר כך יש חוברות כמו פאנץ' שהן חברות סטיריות שמתחילות לשלב מה שהיום היינו קוראים קריקטורה. זאת אומרת, ציור אחד שמשלב טקסט בגרפיקה, יש יוצר שוויצרי בשם טופלר, שהוא גם שילב טקסטים, אבל שוב, הטקסט למטה ולא הדמויות כביכול מדברות. טופפלר תורגם לאנגלית בארצות הברית על ידי מאגרים, ויש ירחונים, בעצם שבועונים, שמעתיקים את הפאנץ' האנגלית, אחד שקוראים לו פאק, אחד שקוראים לו לייף, שגם מתחילים לפרסם קריקטורות. לרוב זה מאגרים או בנים של מאגרים שכותבים למאגרים. אנחנו מדברים על מחצית המאה ה-19 בארצות הברית.
בתחילת העיתונות, פחות או יותר, אולי אפילו קצת לפני.
כן, זה עדיין ויקליס, ואז העיתונות מאוד קשורה לקומיקס. מאגר ממוצא יהודי הונגרי בשם ג'וסף פוליצר, של שמו
פוליצר,
כן, הוא רוכש עיתון ניו יורקי שנקרא וורלד, הוא הבין את הכוח שיש לציור, והוא מתחיל גם לעשות משהו שבדרך כלל לא היה מקובל עד אז בעיתונות האמריקאית, שזה להוציא עיתון בימי ראשון.
יום החופש.
בדיוק. ובעיתון של יום ראשון הוא מוציא גם סאפלמנט, כן? חוברת של קריקטורות, והוא מביא יוצר בשם ריצ'רד אוטקולט, וריצ'רד אוטקולט מייצר מה שנחשב באמת לקומיקס הראשון. זה קומיקס שנקרא הוגנס אלי, הסמטה של הוגן, והוגנס אלי זה סמטה באיסט סייד של ניו יורק, בלואוור איסט סייד, באותה תקופה זה מקום של מאגרים, והדמות המרכזית זה הדמות של הילד הצהוב, ה-Yellow Kid, וה-Yellow Kid זה בן למאגרים, קרח, אז הרבה ילדים היו עושים להם קרחת כדי למנוע כינמת, וה-Yellow Kid יש לו מין סמלה ארוכה, הוא צהוב, בגלל זה ה-Yellow Kid, ו... בתוך הסמלה יש טקסטים. ואז זה הפעם הראשונה, עדיין לא בצורה של הבלון, אבל...
זאת אומרת, הם השתמשו בסמלה כדי לכתוב, להעביר את המסרים.
בדיוק. בשביל העיתונות האליטיסטית זה סוג של מדיום בזוי, ומשם בא הביטוי עיתונות צהובה. כן?
צהובון.
צהובון, זה צהובון כן. מגלל ה-Yellow Kid. הדבר המעניין זה שבהתחלה הקומיקס, בגלל ש... הרבה מהקהל שלו זה קהל מאגרים, ושיש להם איזו ראייה מטבע הדברים, קצת ביקורתית של החברה אליה מגיעים, אז הקומיקס בהתחלה הוא קומיקס ביקורתי. שתי הדמויות שאוטקולט יוצר, גם ה-Yellow Kid הוגן סאלי, והשני בסטר בראון, שזה קצת הדמות ההפוכה של ה-Yellow Kid, זה ילד עשיר, בן למשפחה בורגנית, ווספית, כן, בסטר בראון, אבל הוא ילד שעושה כל הזמן מעשי קונדס, אחר כך הוא מתחרט, אז יש איזה מין מוסריות בסופו של דבר, אבל יש משהו אנרכי בקומיקס הזה, גם ב-Yellow Kid, וגם בווסטר בראון.
כבר שם יש גיבור, סוג של אנטי גיבור, או נכון. לא יודע, או מישהו שהוא דמות שהיא מערערת על הגיבור, גם שם המבנה, מתחיל איזשהו מין מבנה קלאסי ש...
נכון, ומתחילה תחרות על העיתונות, על סוג כזה של עיתונות בארצות הברית, שוויליאם רנדולף הרסט, שזה הדמות שעליו אורסון וולס עושה סיטיזן קיין, הסרט המפורסם, וויליאם רנדולף הרסט גם מתחיל עיתון, הוא לוקח את אוטקולט, אליו. עכשיו, אוטקולט זה דבר כמעט אבסורדי, כי הקופירייט על הוגן סאלי שייך עדיין לפוליצר, אבל אוטקולט עכשיו מייצר אצל הרסט, וזה שני העיתונים שמתחרים אחד עם השני, אז פוליצר ממשיך להוציא לאור את הוגן סאלי,
יוצר אחר,
ואוטקולט לא יכול להשתמש בשם הוגן סאלי, אבל כן יכול להשתמש ב-Yellow Kid, ואז הוא ממשיך לייצר את ה-Yellow Kid בשם Yellow Kid, והרסט שהכיר את הסיפור מקס ומוריץ, הסיפור הגרמני, לוקח צייר מ-Harper, שזה שבועון מאוד נחשב, שקוראים לו דירקס, ומייצר סדרה שנקראת The Cats and Jammer Kids, שהמתחרה שלו כשדירקס עובר לפוליצר נקרא The Captain and the Kids, וקאטס אנד ג'אמר קידס זה גם, הם אנרכיה מוחלטת, והם לועגים כמעט לכל מוסד, הם לועגים למשפחה, שהיא משפחה דיספונקציונלית, והם לועגים לבית הספר, והם לועגים לצבא. באמת, קומיקס מאוד מאוד אנרכי.
אני מניח שאצל הילדים הצלחה מסחררת, ואצל המבוגרים, אלוהים שישמור.
אז תראה, בשלב ראשון, בגלל שבסופו של דבר, תמיד זה נגמר בזה שהם נאנשים, לפעמים פיזית, היום זה לא...
זה לא היה עובר.
זה לא היה עובר, אז כביכול זה סגר פינה, אבל מה שאתה שואל, זה מאוד מאוד חשוב, כי באיזשהו שלב, הקומיקס עוברים מניו יורק לכל ארצות הברית. זה מה שנקרא התהליך של סינדיקליזציה, כן? זאת אומרת, נוצרים תאגידים שרוכשים את הזכויות על קומיקס ומוכרים אותם לעיתונים בכל ארצות הברית. והמשמעות של התהליך הזה, בגלל שהקוראים במקומות אחרים של ארצות הברית, זה פחות מאגרים, ראייה פחות ביקורתית, אנשים בדרך כלל יותר שמרנים.
אז מה, הם לא מבינים בכלל על מה הקומיקס? הם לא...
לא, לא, הם מבינים, אבל יש סוג של צנזורה של דברים מסוימים. למשל, אחד התחומים שמתחיל להתפתח, זה קומיקס, מה שנקרא גרל סטריפ, כן? קומיקס על נשים. עכשיו, הקומיקסים הראשונים של נשים הם דווקא מאוד מאתגרים. למשל, אחד מהקומיקס האלה נקרא ויני וינקל, The Breadwinner. ויני וינקל, המפרנסת. זה קומיקס שנוצר ב-1920, שהדמות המרכזית שלו זה אישה עובדת. עכשיו, ברגע שעובר סינדיקליזציה, וברגע שוויני וינקל נכנסת להיריון, בלי להיות נשואה, אז הקומיקס הזה מופסק, ולאט לאט, הקומיקס הראשון, גם טילי דה טיילור, הקומיקסים הראשון מייצרים נשים עובדות. ברגע שעובר סינדיקליזציה, זה מתחיל להיות נשים
בתפקידי הבית.
בדיוק, בתפקידי הבית, או בחיפוש האינסופי אחרי גבר. כן,
עכשיו אנחנו מדברים עוד עדיין סוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, זה עוד...
1920 נגיד, ויני וינקל יוצרים אותה לראשונה ב-1920, זמן קצר אחרי שנשים מקבלות זכות להצביע בארצות הברית.
הקומיקס לקח ערכים ליברליים שהסתובבו, התחילו להסתובב בניו יורק, ליברלים לאותה תקופה, כן, אולי היום זה ייראה לנו אולטרה שמרני, אבל לאותה תקופה זה היה מאוד מתקדם, מתחילים להפיץ אותם בתוך המרחבים של ארצות הברית היותר שמרנית והיותר כפרית, משפחתית, ודרך זה בעצם הערכים האלה מתחילים לקבל איזשהו
לא,
תהודה.
הייתי אומר זה הפוך. יותר מאשר ערכים ליברליים, הייתי אומר ערכים ביקורתיים כלפי החברה האמריקאית כפי שהיא, אבל הסינדיקליזציה ממתנת את הביקורת. הקומיקס אחרי שנות ה-20 מתחילים להיות הרבה יותר שמרנים. יש עוד שלושה סטריפים שאני חושב ששווים התייחסות. אחד זה סטריפ שנקרא Bringing Up Father. זה סיפור על מאגר אירי, פועל בניין, שזוכה בלוטו והופך למיליונר. הם מאוד מאוד עשירים. אז הם רוצים להיות מקובלים על ידי החברה העשירה האמריקאית, שמסתכלת עליהם כנובורישים, וג'ינקס, האבא, כל הזמן מחייבים אותו להתנהג כעשיר, אבל הוא כל הזמן רוצה לברוח, לשחק או להיות, לבלות עם הפועלים איתם הוא גדל. אז יש שם את ה... ביקורת המעמדית, וזה לא קומיקס סוציאליסטי, רחמנא ליצלן או משהו כזה, אבל יש את הביקורת על החברה העשירה האמריקאית.
לא, זה גצבי הגדול כזה.
כן.
העשיר הנובורישי שמפזר את הכסף, רוצה להיות חלק.
נכון.
זה היה סיפור של... שסופר בכל מיני.
אתה צודק, אבל פה ליד גצבי יש את ג'ינקס, שהוא לא רוצה, שמבחינתו זה כלא, כל פעם שהוא צריך לשים... דינר ג'קט, כן? הוא סובל, והוא רוצה להיות בגופייה, משחק קלפים עם הפועלים. אז זה קומיקס אחד, הקומיקס, ודרך אגב, גם אחד החוזקות של Bringing Up Father, חוץ מהסיפור, זה הגרפיקה. ג'ורג' מקמנוס, היוצר, יוצר את זה בסגנון של ארט דקו.
ו... תסביר.
ארט דקו זה סוג של אומנות מאוד מאוד מוקפדת, שהיא בשני העשורים הראשונים של המאה ה-20, זה דקו של דקורטיב, כן? Mm-hmm. זה אומנות שיש דגש על הפרט, על הפרטים שבא להנים. אז אומנות המוקפדת של מקמנוס מאוד קשורה להצלחה של הקומיקס. הסטריפ השני זה Little Nemo in Slumberland של וילסון מקיי. דרך אגב, וילסון מקיי גם יצר את סרט האנימציה הראשון על איזה דרגון חמוד, אבל ב-Little Nemo in Slumberland הוא קומיקס שמאוד הושפע גם מפסיכואנליזה וגם מהתנועה הסוריאליסטית. זה סיפור של ילד שהולך לישון, וכאילו תמיד מתחיל מהשינה שלו, הוא הולך לישון, וזה בעצם החלום, ואז סוף הקומיק זה כשהוא נופל מהמיטה ומתעורר. ואז בגלל שזה חלום, זה באמת מאוד משתמש בתובנות של הפסיכואנליזה על עולם החלומות, וגם בתובנות של הסוריאליזם על אומנות אונירית, כן, אומנות שיוצרים כשחולמים. הציור הוא מאוד מאוד מרשים, ומה שליטל נמו אין סלמברלנד עושה, זה הסדרה הראשונה שיש בה מה שנקרא קונטינויטי, המשכיות.
זאת אומרת הסיפור... שזה לא נגמר.
בדיוק. עכשיו, בליטל נמו אין סלמברלנד יש משהו שהוא גם נגמר וגם לא נגמר. זאת אומרת, נגמר כי הוא נופל מהמיטה ומתעורר, אז הסיפור הזה נגמר, אבל החלום הבא זה יהיה
המשך.
בעולם של החלומות יש המשכיות. בעולם...
וזה גם מתכתב באותה תקופה עם צמיחתה של הפסיכואנליזה של פרויד.
לגמרי.
הקומיקס הוא מין מראה של חשיבה מדעית שקורית בתקופות מסוימות, של ערכים.
של תרבות.
של תרבות, כן.
כן, לגמרי. והקומיקס השלישי, שהוא קומיקס שהפך, זה אולי הקומיקס הראשון שמקבל אישור של התרבות הגבוהה, זה Crazy Cat של הריימן, וCrazy Cat זה גם, זה מין קומיקס סוריאליסטי לחלוטין, זה סיפור של Crazy, שהוא חתול, של שוטר, שהוא כלב, שמאוהב בCrazy, וCrazy Cat מאוהבת באיגנץ האחבר. הדמות של Crazy לא ברור אם היא דמות נשית או גברית, ואיגנץ האחבר הוא מין טיפוס אנרכי מגיל, שכל הזמן זורק לבנים על Crazy Cat שמאוהבת באיגנץ. גם הציור וגם הטקסטים שם הם סוריאליסטים לחלוטין, וזאת אולי הסיבה למה אינטלקטואלים אמריקאים עוד באותה תקופה, לפני שקומיקס הופך למדיום שמקובל כתרבותי ולא בזוי, אלה הסטריפים...
זה כאילו אריק ומורטי של אותה תקופה.
אז אלה הסטריפים המרכזיים, ועוד סטריפ אחרון שאולי שווה להזכיר, זה מאט אנג'ף. מאט אנג'ף גם שתי דמויות, מאט הוא מאמר סדרתי שבאיזשהו שלב מכניסים אותו למוסד למתמודדים עם מחלות נפש, שם הוא פוגש את ג'ף, שהוא מאושפז שם, הם יוצאים מהמוסד, וזה ההרפתקאות שלהם, הרפתקאות מאוד מאוד, שוב, גם אנרכיות לא מסודרות, לא שמרניות, ומאטן ג'ף הוא הדיילי סטריפ הראשון. זאת אומרת, כל הסטריפים שדיברנו עליהם עד עכשיו, הופיעו ביום ראשון. Mm-hmm. בחוברת מיוחדת שהופיעה עם עיתון של יום ראשון, מאטן ג'ף הוא הסטריפ הראשון שמופיע בצורה יומיומית.
עכשיו, אנחנו מדברים על מה? על קומיק של עמוד, של חצי עמוד, של שורה?
אז תלוי. מאטן ג'ף, הדיילי סטריפ זה שורה. הקומיק של ימי ראשון בדרך כלל הם עמוד שלם, אחר כך...
ומצליחים בעמוד שלם ממש להכניס סיפור?
כן, זה חלק מהאתגר. אבל עם הזמן, קודם כל העיתון מצטמצם, וגם מנסים להכניס יותר, גם הסאפלמנטס האלה, כן, החוברות האלה מצטמצמות, ולכן במקום עמוד זה כבר חצי עמוד, וזה משפיע על היוצרים, אחד בעיניי מגדולי יוצרי הקומיקס, הרבה יותר מאוחר, היוצר של קלווין והובס, קומיקס של שנות ה-90, הוא מאוד עסק בתוך הקומיקס במגבלות של המקום בגלל הצמצום של העיתונים והשפעה שלו, ההשפעה של הצמצום הזה על היכולת, על האיכות של הקומיקס, כן? על היכולת לייצר.
אנחנו יודעים שהיום המון סרטים וסדרות של סרטים בקולנוע שואבות, הסדרות שואבות את ההשראה מהקומיקס, לפעמים ממש אחד לאחד, לפעמים רק השראה. באותה תקופה הקומיקס היה איזשהו בסיס ליצירת סרטים?
באותה תקופה לא. מה שקורה באותה תקופה זה קצת הפוך. סרטים של דיסני מתחילים לקבל תרגום לקומיקס. דמויות שנוצרו בסרטים מתחילים לקבל גם ביטוי בקומיקס. המעבר מקומיקס למדיה אחרים מתחיל דווקא יותר עם הקומיק בוקס. וכדי לדבר על הקומיק בוקס, אנחנו צריכים לדבר על זה שאם היו לנו סטריפים על ילדים, ואם היו לנו סטריפים על נשים, או על נשים צעירות, מה שנקרא גרל סטריפ, מתחילים סטריפים של מה שנקרא הרפתקאות, כן? קומיקס של הרפתקאות וקומיקס של מדע בדיוני. אז במדע בדיוני יש לנו את פלאש גורדון. ובקומיקס הרפתקאות יש לנו את טרזן.
זה שנות ה-30 כבר.
שנות ה-30, בדיוק. 20, סוף שנות ה-20, שנות ה-30. יש לנו את טרזן, שבעצם מתחיל כספר, כן? והוא מתורגם אל עולם הקומיקס.
ספר רומן רגיל, לא,
רומן,
לא קומיקס.
כן, הרומן של אדגר רייס בורו, כן. שמתורגם על ידי טובי הציירים לקומיקס. יש לנו קומיקס של דמויות של ימי הביניים, כמו פרינס וליאנט של הל פוסטר. יש לנו את טרי אנד דה פיראטס, טרי והפיראטים. זאת אומרת, מתחילים להיווצר קומיקס של הרפתקאות. והשילוב מצד אחד של קומיקס של הרפתקאות, עם ספרי הבלשים וספרי הרפתקאות הזולים, מה שנקרא בזמנו פלפ פיקשן, כי פלפ זה היה הנייר
הפשוט,
הזול, כן. שאיתם נמכרו, הרומנים האלה שלא נמכרו בחנויות ספרים, אלא בקיוסקים.
מה שאנחנו היום מכנים ספרי טיסה.
נכון, נכון. אז השילוב בין שני הדברים האלה מביא אותנו לקומיק בוק, דמות שבעצם עושה מהפכה בעולם הקומיקס. היא תעבור קודם לרדיו, לפני עוד מאשר לסרטים, אחר כך לסרטים, לטלוויזיה, וזו הדמות של, כמובן, של סופרמן.
עד עכשיו דיברנו על אנשים, גם אם הם יוצאי דופן והם לא שגרתיים, בסוף זה אלו בני אדם, מאגרים שנהפכו לעשירים, ילדים שהם בעייתיים, טרזן זה בסוף בן אדם שאין לו איזה כוחות על, הוא הרפתקאות. סופרמן, מה, הוא הראשון שמקבל איזשהו מעמד של, או הראשון המפורסם, אני לא יודע אם הראשון, של גיבור על?
כן, הוא הגיבור על הראשון. היו מעין גיבורי על כאלה, היה דה פנטום, אבל אצל סופרמן, ההצלחה הגדולה, אני חושב, היא בגלל שהוא גם סופרמן וגם קלארק קנט. השילוב הזה בין בן אדם, שהוא לא רק בן אדם רגיל, אלא בן אדם ביישן, קצת מגושם.
הוא ההפך מסופרמן.
כן.
הוא אנטיתזה.
הכי בן אדם רגיל שאפשר לחשוב, והוא גם סופרמן. אז זה מאוד משחק לדעתי ליכולת הזדהות של הקורא עם הדמות.
מי שנחת כרגע בכדור הארץ ולא מכיר, בוא נעשה לו אולי איזה, בשני משפטים, קצת את ההיסטוריה של סופרמן באותה תקופה. איך מסבירים את כוחות העל? מי הוא בכלל?
אוקיי, אז מייצרים אותו שוסטר וסיגל, שני חבר'ה בני 17, יהודים, בנים למאגרים יהודים, וזה לא מקרי. קודם כל, יש את הרעיון של הגולם, כמין ייצור בעל כוחות על.
שזה מין איזה מיתוס כזה שמסתובב ביהדות אשכנז.
בדיוק. אז זה מצד אחד. מצד שני, יש משהו שמאוד מאוד מזכיר את המיתוס של משה. הרי סופרמן נולד בפלנטה אחרת, בקריפטון, בן לאב שהוא איש מדע. האב מבין שהעולם שלו הולך להיחרב, הוא מנסה לשכנע את בני עמו שחורבן מתקרב וצריך לעשות משהו, אף אחד לא לוקח אותו ברצינות, ואז הוא מחליט לבנות ספינת חלל שבו הוא, לאבא קוראים ג'ור אל, ולבן קוראים קל אל, והסוף אל, זה קשור כמובן למילה אל בעברית, זה לא מקרי, ואז כמו את משה בתיבה, הוא שם את קל אל הקטן בספינת החלל סלש תיבה, כדי להציל אותו, כמו שמשה הוכנס לתיבה כדי להציל אותו מפרו. והחללית הזאת נוחתת בכדור הארץ, נוחתת בקנסס, בארצות הברית, וזוג מבוגר שאין להם ילדים, מוצא את התינוק הקטן, זה הזוג קנט, והם מאמצים את קלל הקטן וקוראים לו קלארק, והשם משפחה שלהם קנט, אז זה קלארק קנט, וקלארק קנט גדל בחווה בקנסס ליד עיירה קטנה שקוראים לה סמולווי, שזו עיירה קטנה, כן? סופרמן נוצר ב-1938, סופרמן הראשון הוא סופרמן שהוא גיבור של הניו דיל, הוא גיבור פופוליסטי במובן של המושג פופוליזם בארצות הברית, כן? המפלגה הפופוליסטית בארצות הברית קמה בסוף המאה ה-19, והיא קמה בין היתר באזור של קנסס, היא מאוד חזקה שם, זה נקרא The People's Party, והיא באה לייצג את האיש הפשוט, את האיש...
את העיקר, את...
חוואים, עיקרים, כן. פועלים... כל מי שעובד, זה מעניין, הפופוליסטים אומרים, אנחנו מייצגים את העם, העם זה כל מי שעוסק בעבודה יצרנית, כולל בעל מפעל. את מי לא כולל? לא כולל את ההון הפיננסי, כי הם לא עוסקים ביצור, ולא כולל, זה תנועה די פוריטנית, אז לא כולל אלה שמתפרנסים ממשחקי מזל, ואת מוכרי משקאות אלכוהולים. זה הלא עם, וסופרמן בהרבה מובנים הוא גיבור עממי כזה.
שאי אפשר שלא למקם גם את סופרמן ואת את ההצלחה שלו בתקופה, אמרת ניו דיל, אבל עוד לפני הניו דיל, זה השפל הגדול, זה תקופה שבה ארצות הברית, בעצם האנשים הפשוטים נשחקים, הכסף שלהם נשחק, הבית שלהם נהרס, הם עוזבים הכל והם גמורים.
לגמרי, וסופרמן הוא הגיבור ב...
הם גמורים לא רק כלכלית אגב, זאת אומרת גם תרבותית, התא המשפחתי משתנה, זה...
הסופרמן הוא הגיבור שלהם, והניו דיל בא לתת מענה לאנשים האלה, וסופרמן הוא הגיבור של האנשים האלה. כשאנחנו רואים את הסיפורים הראשונים, מי האויבים של סופרמן? אז בעל מכה הוא האויב של סופרמן, יצרן נשק וסנאטור מושחתים, שמנסים להכניס את ארצות הברית למלחמה בדרום אמריקה כדי למכור נשק. בעל מכרה שלא דואג לבריאות של העובדים שלו.
זה לא איזה אנשים שמנסים להשתלט על העולם, זה רעים קלאסיים שאנחנו גם פוגשים אותם.
בדיוק, בדיוק.
זה מי שגם בפרלמנטים של שישי, אנחנו נגיד איזה, נכון. איזה בן אדם רע הוא.
וסופרמן הראשוני גם מאוד מאוד מודע למימד החברתי, לקשר בין מבנה חברתי לבין התנהגות. סופרמן ראשוני מופיע בבית המשפט לגבי בחור שהוא תפס שגנב, בחור צעיר, והוא אומר לשופט, תראה, אם הוא היה נולד בתנאים אחרים, הוא היה כמוך וכמוני. זאת אומרת, הוא מביא אותו לשופט, אבל הוא מביא, הוא מבקש מהשופט להתחשב בתנאים הסביבתיים שהביאו את הבחור הזה להיות גנב, והוא אומר לשופט, בעצם אין הבדל מהותי. זאת אומרת, זו תפיסה ש... בהתחלה, כן, בהתחלה של סופרמן, שהרוע, אם אפשר לקרוא רוע, או הפשע, הוא תולדה חברתית. זה סופרמן של עד אמצע שנות ה-40, סוף מלחמת העולם השנייה, ואחרי זה עורך במה שכבר היא חברת DC, עורך החדש הוא בן אדם מאוד שמרן, ארצות הברית של אחרי מלחמת העולם השנייה עוברת תהליך של, בעיקר בגלל ההתחלה של המלחמה הקרה, כן, של אנטי קומוניזם והליכה נגיד לעמדות יותר שמרניות, פחות סובלניות, וסופרמן משתנה. ואז הרעים, לקס לוטור, ברייניאק 5, הם רעים באופן אינרנטי. זאת אומרת, הרוע הוא כבר לא תולדה חברתית, והם, כמו שסופרמן גיבור על, הם גם רשאי על.
נבליה.
נבליה, כן.
וגם שם, לא רק האויב החיצוני משפיע, אלא גם התקופה של המקרטיזם, ותקופה שהיא אפלה מאוד בארצות הברית מבחינת חופש הביטוי, ודברים כאלה, זה גם רואים את זה בחברות?
לגמרי, לגמרי. הביטוי בחוברות זה מה שנקרא the comic code. ויש לזה סיפור מאוד מאוד מעניין.
קוד קומיקס כזה.
כן, מופיע בשנות ה-50 ספר שנקרא The Seduction of the Innocent, הפיתוי של התם, והספר הזה מקשר בין תופעה שמפחידה את ארצות הברית של פשע צעיר, של juvenile delinquency, ומקשר את זה לקומיקס. עכשיו, הדבר המעניין זה שהכותב, שהוא פסיכולוג, הוא מושפע במידה מסוימת, בתפיסה האינטלקטואלית שלו, הוא מושפע מאסכולת פרנקפורט. מהביקורת...
מהנאו-מרקסיזם.
נכון. מאסכולת פרנקפורט הנאו-מרקסיסטית, ומהביקורת שלהם על מה שנקרא חרושת התרבות. והוא לוקח חלק מהדברים האלה, והוא ככה מבקר את עולם הקומיקס, ההדרה של הפשע, ההדרה של הרוע, יש גם הומופוביה מאוד חזקה בספר, הוא בעצם טוען, אבל בצורה הומופובית, שבטמן ורובין יש להם איזה מין קשר
רומנטי.
הומורומנטי, אבל הוא כותב, שוב, המבט שלו הוא מבט הומופובי, הוא טוען את זה כדי להראות עד כמה זה משחית את הנפש של הילדים.
זה קצת מין הביקורת עכשיו על הפרוגרסיביות, פתאום הערכים קצת התקדמו מדי, העולם נהיה יותר מדי ליברלי, רגע צריך לקחת צעד אחורה באופן כזה או אחר.
כן, זה, זאת אומרת, הספר בעצם מביא למשל למופעים אפילו מפחידים של עיירות קטנות שאוספים חוברות קומיקס ושורפים אותם.
עד כדי כך.
כן, ומקימים במקביל ועדה שהקימה הפרלמנט האמריקאי, הוועדה לפעולות אנטי-אמריקאיות, שזאת הייתה הוועדה של מקארתי, כן. כן? מקימים ועדה לבדיקת הקומיקס. הם מזמינים כל מיני עדים לוועדה, ובין העדים שמזמינים, הם מזמינים בן אדם בשם ויליאם גיינס. ויליאם גיינס היה המול של חברה שהוציאה קומיקס שנקרא EC, הם הוציאו קומיקס מלחמה וקומיקס אימה וקומיקס על פשע, הם היו די בוטים, גם גרפים, והרבה פעמים הפשע יצא משתלם, וגיינס בא להעיד בפני הוועדה, והוא נותן שם נאום שהוא סוג של הגנה על חופש הביטוי, אבל בסופו של דבר העמדה של גיינס לא מתקבלת, ותעשיית הקומיקס כדי למנוע התערבות חיצונית, נוסח נגיד ההתערבות המקרטיסטית בהוליווד באותה תקופה, הם אומרים, אוקיי, במקום שאתם תצנזרו אותנו, אנחנו נצנזר את עצמנו.
זה מין צנזורה עצמית, אבל זאת הצנזורה הגרועה ביותר.
אני מסכים, אני רק אספר לו. ואז הם אומרים, אוקיי, אנחנו מייצרים ועדה שנקרא The Comic Code. עכשיו, מה זה קומיק קוד? הוועדה הזאת נותנת חותמת שמאושרת על ידי הוועדה, וקומיקס לא יכולים להימחר אם אין להם את החותמת הזאת. מה זה אומר? זה אומר שפ הפשע לא יכול להשתלם, תמיד הטובים
חייבים לנצח.
חייבים לנצח, לא יכול להיות מין, לא יכול להיות שום דבר שנחשב לאופנסיב, כן? למעליב את הרגשות, וזה מאוד מאוד משפיע. כל הקומיקס של שנות ה-50 עד אמצע שנות ה-60 הם קומיקס שצריכים להיות מאושרים על ידי הוועדה.
תראה, שני דברים, קודם כל אני לומד מהפעולה הזאת. קודם כל, הם הוכיחו שיש לקומיקס מעמד. זאת אומרת, אם הם ניגשים לבלום אותו והם מפחדים ממנו, זה אומר שהוא תפס בצורה מאוד מאוד חזקה. והפעם השנייה, זה לא רק שיש לו מעמד ויש לו השפעה בקרב בני נוער, הוא גם מקבל הכרה כמדיום. זה כבר לא איזה משהו שהוא מוסף בעיתון, אלא זה מדיום שעומד בפני עצמו, וזה אולי לא יכל, המעמד הזה אולי לא היה מקבל אופישלי את הגושפנקה הזו, אם לא הפעולות האלו. הם בעצם עשו, הפכו אותו, וגם הוא הפך למין מחתרתי כזה, כי אם אני כנער הרבה יותר רוצה לקרוא את הקומיקס שלא קיבל את הגושפנקה של הזה, כמו הסטלגים שהיו בישראל.
נכון, אז זה יהיה בשנות ה-60, עוד לא בשנות ה-50, אבל אתה צודק, תראה, בשנות ה-40 ו-50, הקומיקס הוא המדיום, שנות ה-50 רק מתחילה הטלוויזיה, כן? אז שנות ה-40 ותחילת שנות ה-50, הקומיקס הוא אחד המדיום התרבותיים המשפיעים ביותר, בעיקר על צעירים. שוב, סופרמן הפך לדמות מרכזית בתרבות האמריקאית, אבל גם קומיק בוק אחר, חוברת קומיקס אחרת, שמופיעה גם בשנות ה-40, Wonder Woman. נוצר על ידי כותב שהיה פסיכולוג, הוא גם זה שהמציא את הפוליגרף. הוא היה מה שהיום היינו קוראים פמיניסט מהותני, זאת אומרת, הוא חשב שמהותית נשים יותר טובות וחזקות מגברים, ושצריך לייצר בשביל נערות, בשביל ילדות,
מודל לחיקוי.
מודל לחיקוי. והוא מייצר את Wonder Woman. לוונדר וומן יש השפעה עד כדי כך שכשמופיע החוברת הראשונה של חוברת מיס, כן? שהיא החוברת של התנועה הפמיניסטית, השער של הגיליון הראשון זה וונדר וומן.
הנה, זה עוד מעמד לקומיקס.
לגמרי. וגלוריה סטיינם, כן, אחד הדמויות המרכזיות של הגל השני של הפמיניזם, כותבת עד כמה הדמות של וונדר וומן היה משמעותי לדור שלה. זאת אומרת, יש לה קומיקס השפעה. אחר כך שוב, בתקופה השמרנית, בחוברות הראשונות, אחרי הסיפור של Wonder Woman, יש תמיד עמוד אחד שבצורה של קומיקס מספר על נשים חשובות בהיסטוריה. Mm-hmm. כשהיוצר נפטר, ו-Wonder Woman עוברת תהליך של שינוי אידיאולוגי, בדומה לתהליך של שינוי אידיאולוגי של סופרמן, העמוד האחרון זה על חתונות ונישואים. זאת אומרת, מי נשים חשובות להיסטוריה, מחזירים את האישה לתפקיד.
שוב, זה מתאים לתקופה.
מתאים לתקופה, נכון.
אז בעצם וונדר וומן, בשנות ה-40, שארצות הברית נמצאת במלחמה, ושוונדר וומן היא לוחמת, בשנות ה-50, שהנשים צריכות לחזור לתפקידים ביתיים מסורתיים, אז היא חוזרת לשם. וגם סופרמן, כמו שאמרנו, מאדם שמתעסק בבעל מכה, בסוחר נשק, עכשיו הוא מתעסק באנשים שמאיימים על ארצות הברית, שזה מתאים לאווירת המלחמה הקרה.
לגמרי, כן. הוא הופך מגיבור של הניו דיל לגיבור של המלחמה הקרה, והעמדה היא שונה לגמרי.
איך זה מתקבל, אגב, בקרב הקוראים? השינוי הזה זה,
אני חושב שפשוט האנשים השתנו יחד עם סופרמן. צריך גם לקחת בחשבון שעד בעצם, עד מה שנקרא, עד עכשיו אנחנו עסקנו במה שנקרא תקופת הזהב של הקומיק בוקס, כן, שנות ה-30, שנות ה-40. בתקופה הזאת, קהל הקוראים של קומיק בוקס הוא בעיקר ילדים, מתבגרים בשלב הראשון של גיל ההתבגרות. נצטרך לחכות לעידן הכסף של הקומיק בוקס, כן, עם ההתפרצות בתחילת שנות ה-60 של הדמויות החדשות שסטן לי יוצר בחברת מרוול, החברה שמתחרה עם DC, שהיא החברה שמוציאה לאור את סופרמן, נצטרך לחכות לשנות ה-60 כדי שהקהל גדל יחד עם הקומיקס. ואז בשנות ה-60, הצעירים שמגיעים לקולג' ממשיכים לקרוא קומיקס.
טוב, עם זה אנחנו נפתח את הפרק הבא, נסיים את הפרק הזה אולי באיזה אנקדוטה של השנים האחרונות, של קומיקס שהרי סופרמן נוחת בקנזס סיטי בארצות הברית, אבל יצא לפני, אני חושב שלפני זה קצת פחות מ-20 שנים, בעשור הראשון של המאה הזו, קומיקס של מה היה קורה אילו סופרמן היה נוחת בברית המועצות.
נכון, The Red Superman.
The Red Superman, כן.
נכון.
ואז הוא הופך, הוא בעצם יורש את סטלין, הוא קודם כל חייל של סטלין, יורש את סטלין, אבל גם שם בסוף האמריקניזציה מנצחת.
לגמרי.
זאת אומרת, גם כשהם מנסים לאתגר את זה, הנה, סופרמן.
בכל זאת זה נוצר בארצות הברית, הקומיקס הזה.
אז אנחנו נסיים עם תור הזהב, נתחיל את הפרק הבא של המעבדה לקומיקס מתור הכסף. פרופסור דני פילק, אנחנו נפרדים בשלב הזה, רק נגיד גם תודה לארז שלום שהוא אחראי על הביצוע הטכני. אנחנו נתחיל את המעבדה הבאה. ממני עמיתי פוקמן, תודה לכם על ההזנה.
הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.